כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן מגישת התוכנית המעבדה, מדי יום בשעה 1 בצהריים ובשעה 6 בבוקר כשידור חוזר, הגברת גיל מרקוביץ.
שלום, שלום.
שלום, ביחד כיף. אנחנו נסכם את השבוע, והשבוע עסקנו בשלל עניינים מדעיים. ראשית, הצגנו כאן הישג מרשים של חוקרים מהטכניון שהצליחו לחווץ גידולים סרטניים ב-50% באמצעות התערבות מלאכותית בפעילות מערכת התגמול במוח, אותה מערכת שאחראית על תחושת ההנאה והסיפוק שלנו, ניסוי שעד כה בוצע בעכברים, אבל אלה ממצאים של מחקר מרתק שהתפרסמו בשבוע שעבר בכתב העת Nature Communications. מיד נבין מה זה אומר, איך אפשר לגייס את הפעילות של המוח שלנו לטובת חיזוק המערכת החיסונית, בין היתר במלחמה בתאים סרטניים. וגם בסוף השבוע האחרון התארח בישראל מנהל סוכנות החלל האמריקאית נאסא, ג'ים ברידנסטיין, הנה אני עכשיו מדייק. במהלך הביקור נפגש עם שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס, והשניים סיכמו על הידוק שיתוף הפעולה בין תוכניות החלל של ישראל ושל ארצות הברית. אנחנו דיברנו עם כתבת הטכנולוגיה והמדע שלנו כאן תאגיד השידור הישראלי, שסיכמה עבורנו את הביקור. מיד נשמע את הסיכום, וגם נדון בעוד עניין, כמו למשל, האם הלמור מסוגל להריח חולשה? מסתבר שכן.
אתה מסוגל להריח חולשה, דודו?
לא תמיד. אני מסוגל להריח את החולשה של עצמי. לפחות אני מודע לה.
תמיד אמרו לנו את זה כשהיינו ילדים, נכון? שאם תפחד מהכלב, אז הוא יריח שאתה מפחד, הוא ישים
נכון.
לב, אז הוא
ינתח לך. אני מוכרח לומר, לך. כמי שהותקף לא פעם בחייו על ידי כלבים, גם כשאני מנסה להסתיר את זה, הם מריחים את הפחד ותוקפים אותי.
אולי הם מריחים את הפחד של פעם כשהיית ילד, או שאתה עדיין מפחד.
ודאי.
עדיין?
מה, זאת אומרת, זה לא יצור מאוד צפוי, תלוי איזה. יש חמודים, יש הרבה, זו עדה שיש לה הרבה פרטים, וכל פרט הוא עולם.
יש... גם בני אדם זה לא ממש צפוי.
כן, לגמרי. אז אנחנו נדבר על הלמורים שמסוגלים להריח ממש הערכה פיזית את ההרעה במצבם של חבריהם ללהקה, ואף תוקפים אותם. מחקר שהתפרסם בכתב העת Scientific Reports, דיברנו על כך עם דוקטור יונת ישחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים מכון דוידסון, וגם נדבר על השתלת איברים, הפעם ללא תרופות שמדכאות את מערכת החיסון, טיפול חדש שהגיע מחוץ לארץ, לישראל. מי היה מאמין? טירוף מוחלט. נספר לכם מי עמל על השידור הזה, העורך והמפיק הוא רז חסון. על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לאלון, ותודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד, או כאן עודי.
תיזהר לא להתפוצץ.
את היישומון אפשר להוריד בחנות האפליקציות, וכך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו מסכמים את מה שעברנו כאן השבוע, את הקוריוזים המרתקים מהשבוע. הגברת גיל מרקוביץ', לך יש תוכנית שנקראת המעבדה.
נכון.
ופה ושם גם את נתקלת בעניינים מרתקים.
כן, האמת שכל הזמן אני נזכרת בעניינים מרתקים. אני מהצד שלי, מהזווית שלי, מסכמת את השבוע בנושא קצת פחות משמח, והוא אלימות, אבל ככל שאנחנו נלמד עליו יותר, אז אפשר יהיה להתנהג בהתאם ואולי להפחית את האלימות בסביבה.
השאלה אם האנשים האלימים הם אלה שעוסקים בלימוד.
במחקר.
כן, לא נראה לי.
לא, פחות.
לא, אבל את צודקת שכן. אוקיי, מה גיליתם? יש מעניין.
תשמע, זה נושא מרתק שפרופסור מונה חוריקה סברי, היא חוקרת כבר הרבה מאוד שנים. לא מזמן, אגב, היא התמנתה להיות הדיקנית של הפקולטה לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, והיא חוקרת את הנושא הזה של אלימות כבר שנים. ישראל לא במצב מאוד מאוד טוב. היא בעיקר מתמקדת באלימות שיש בקרב בני ובנות נוער, ילדים וילדות, ו-15% מהילדים בישראל נמצאים בסיכון. מה זה אומר סיכון? כלומר, חשופים לסיכוי שהם יחוו התנהגות אלימה. כשאנחנו מדברים בשיחה שלנו, וגם עם
לא פנית אליי, כמי שחטף מכות בילדותו.
מה, רצית לתת עדויות?
אם אתם עובדים עם עדויות, בכיף, אוקיי. הרביצו לי, תקשיב, אנשים מטורללים קצת. אוקיי,
בבקשה. זה לא מצחיק, גם בבית הספר או במשפחה?
לא, בבית הספר כמובן, שפעם זו הייתה ממש שפה, לימוד. אני מקווה שהיום הרבה פחות כמובן.
לא, היום מורים ומורות בטח שלא.
לא, לא מורים ומורות, אבל בין בני הנוער. אני מקווה שזה...
אז 15% זה נתון די גבוה.
כן, חווים אלימות, וואו.
כן, ואם אנחנו מסתכלים ומסתכלות על מגזרים ממש מסוימים בתוך החברה הישראלית, אז 15% האלה נראים אחרת במגזרים שונים, ויש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על זה. אז המחקר של מונה בעיקר מלמד על הקשר בין אלימות בבית לבין האלימות שאותו ילד או ילדה
מעניין.
התנהגו בעצמם בחוץ.
מעניין, מה גיליתם?
שיש קשר בוודאי.
זאת אומרת שמה, שאם מקים אותך בבית אתה אלים יותר...
אני אגיד לך גם למה, אתה מקדים את המאוחר, אבל יש קשר, משום שענישה פיזית על ילד מייצרת הרבה מאוד השפעות, גם ברמה החברתית, גם ברמה ההתנהגותית וגם ברמה הרגשית של הילד. אנחנו נדבר אחר כך על איך זה משפיע, בעיקר על הרמה הרגשית.
טוב, סקרנט, אבל כמובן שאנחנו, אם מישהו מאזין לנו עכשיו, הוא חלילה פועל באלימות, בואו נעצור את זה. קודם כל, לא צריך, לא טוב, לא נכון, זה לא טוב.
לא הדרך הטובה.
צריך, האלימות זה כוח שצריך להיות רק בידיים של גופים כמו משטרה, וצבא, ושם יש מערכת שלמה שמנטרת את הגופים האלה, וכך,
כן,
בעיקר להגנה וכו'.
כן, וגם שם צריך לדעת
בסדר, אבל עדיין בסדר, אבל בדמוקרטיה, האלימות צריכה להיות, זה לא הפרטה מוחלטת. לא כל אחד יכול ליטול עליו ולהתחיל לעשות סדר.
אני רוצה רק להוסיף על מה שאמרת, שבאמת זה לא רק הבחירה להתנהג בצורה אלימה, אנחנו תכף נדבר על זה יותר לעומק, ואנחנו נראה שהרבה מאוד גורמים מסביב, תנאים, נסיבות שההורים נמצאים בהם, ובעיקר האימהות שהן עדיין הגורם המטפל העיקרי ברוב משפחות במדינת ישראל, אנחנו נראה שהנסיבות האלה משפיעות על עד כמה אדם יבחר, או לא בדיוק יבחר, להתנהג באלימות.
טוב, הצלחת כמובן להדליק אותנו, לדכא אותנו בו זמנית, כמנהגך, הגברת גיל מרקוביץ'. השבוע הצגנו הישג מרשים של חוקרים מהטכניון, שהצליחו לחווץ, זאת אומרת לגרום לקיווץ, לחיווץ, של גידולים סרטניים ב-50% באמצעות התערבות מלאכותית בפעילות מערכת התגמול במוח, אותה מערכת שאחראית על תחושת ההנאה והסיפוק שלנו. עד כה נציין שהניסוי בוצע בעכברים, אבל המחקר עצמו הוא מרתק והממצאים מדהימים, והם התפרסמו בכתב העת Nature Communications, וכבר עוררו סקרנות בכל העולם, על האופן שבו ניתן לגייס את הפעילות של המוח שלנו לטובת חיזוק המערכת החיסונית, ולא רק חיזוק, אלא דיוק שלה, כי לפעמים היא גם פועלת נגדנו בכל מה שקשור לסרטן, לטובת חיזוק המערכת החיסונית בכיוון הנכון, ומלחמתה בתאים הסרטניים, ואנחנו שוחחנו כאן עם פרופסור פייד חכים, מרצה בכיר בפקולטה לרפואה בטכניון, רופא ריאות בבית החולים רמב״ם, והמנהל הרפואי של בית החולים האנגלי בנצרת.
שלום לך, שלום דודו, וכל המאזינים.
אז האם באמת תוכל להסביר לנו, קודם כל, מה אומר המחקר? כי אני כאן הייתי, אולי קצת הגזמתי, אולי קצת עידנתי, בוא ספר לנו מה המחקר אומר.
דווקא אמרת יפה, את האמת, חייב להגיד שפתחת באופן מאוד מסודר ויפה, ותראה, קודם כל, העובדות הפשוטות הן ככה, יש לנו במוח מערכת שנקראת מערכת תגמול. מה זה מערכת תגמול? שאנחנו מצפים למשהו, מצפים לטוב במיוחד, אנחנו מפעילים תאים במוח, אנחנו, זה משהו שהוא מודע, אנחנו יודעים שאנחנו מפעילים משהו, יש גם חלק מזה איזו משהו תת מודע, זאת אומרת שאנחנו אוכלים, אנחנו באמצע יחסים מסוימים, אנחנו אולי ילד יונק, יש דברים שפשוט מפעילים איזשהו תגמול כלשהו בתוך המוח, וזה הנפש שלנו עובדת, וחוקרים, הרבה חוקרים בעולם היום מנסים להסתכל על מה שהשפעת המוח על הגוף שלנו, ולא רק הפוך, כאילו הגוף שלנו משפיע על המוח ועל התאים וכל המחלות שנוצרות מזה. ואנחנו כחוקרים, אחד הדברים שהכי בסיסיים שאנחנו יודעים אותם, יש אפקט שנקרא אפקט אימבו, אפקט פלסבו. זאת אומרת, אתה לא לוקח שום דבר, ואתה בסופו דבר חלקית מבריא, או אנשים פשוט לוקחים תרופה שהיא לא, לא התרופה, ואיכשהו יש השפעה, וזה המון עבודות שמחקרים
אני
בעולם.
אני נוטה לזו גלולה כמוסה, שהם שם שום חומר פעיל, ובכל זאת איכשהו הגוף שלי מצליח לייצר איזשהו ריפוי.
בהחלט, בהחלט. ופה, מפה, התחלנו מהשאלה הזאת. זאת אומרת, האם באמת, מה קורה פה? האם יש אפקט שאנחנו לוקחים גלולה שהיא בצבע מסוים או לא משנה, ואנחנו איכשהו עושים שינוי. ופה אנחנו כבר פרסמנו עם אותה קבוצה עם פרופסור אסי ירוז לפני שנה וחצי, ותמר וכל החברים. פשוט אותו אזור במוח שאנחנו מפעילים אותו כמערכת תגמול, ושם הצלחנו גם להרוג חיידקים יותר טוב מאשר מישהו שלא הפעיל את המערכת התגמול הזאת. מישהו שלא ציפה לטוב, אנחנו פעם מדברים על החברים כרגע, החברים האלה ציפו לטוב, והם הצליחו להרוג את החיידקים שהזרקנו להם, הרבה יותר טוב מאלה שלא ציפו לטוב. ופה, מפה נבעה השאלה, האם באמת גם על תאים סרטנים אנחנו רוצים להשפיע, והאם באמת, הרי מחלת הסרטן מושפעת ומערכת החיסונית. היום הטיפול, מה שנקרא אימונותרפיה, אחד הטיפולים הכי מובילים בעולם, ובהחלט היום יש חדשנות ענקית בתחום הזה.
כן.
ופה אמרנו, אוקיי, בואו נראה, האם אנחנו, ההיפותזה שלנו הייתה, אנחנו מפעילים את מערכת הריאות, מערכת התגמול הזאת, האם יש השפעה על תאים סרטנים? ופה הופתענו, תמיד הפתעה הייתה די גדולה, כי הצלחנו בכמה מודלים של תאים סרטנים, לא במודל אחד, לשאות פשוט הקטנה של הגידול הסרטני בחצי ממנו. זאת אומרת, זו תופעה אמיתית, זה לא איזה 10%, ירדה ב-20%, זה ממש למחצית, רק בלהפעיל את המוח. זאת אומרת, רק להפעיל את האזור הזה המיוחד של מערכת התגמול, שנקרא VTA באמצע המוח, Ventral Tegmental Area, זה מקום שהוא אזור שמייצר מה שנקרא תאים דופמינרגיים, מפריש חומר שמשפיע על המערכת הסימפתטית שלנו, על המערכת המוחית, ולפה אנחנו הצלחנו להקטין את התאים הסרטנים. ומפה כבר הגיעה התופעה, זאת אומרת, כשאתה כחוקר מסתכל על זה, אומר, אוקיי, אני עושה את זה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, ואנחנו רואים שזה אמיתי, אז מתחילים לחפש את ההסבר של זה. ומפה נבעו כל ההמשך של העבודה הזאת שלקחה משהו כמו 4 שנים, זו לא עבודה שנעשתה ביומיים. כמובן המסלול הוא ארוך, והתחלנו לחפש איך בדיוק אנחנו הצלחנו לעשות את זה.
כן.
בסופו של דבר מצאנו שההשפעה של המוח הייתה, מה שבאמת מדהים בכל הסיפור הזה, שההשפעה של המוח הייתה דווקא על האזור, על מח העצם. זאת אומרת, זה לא היה השפעה ישירה באופן ישיר על הגידול עצמו ועל התאים הסרטנים שהיו שם, אלא השפעה על מערכת חיסון, במיוחד תאים שנמצאים במח העצם, תאים שנקראים MDSC, זה תאים מיוחדים שהם תאים שחיים בתוך מח העצם, ושיש חס וחלילה גידול, התאים הסרטניים קוראים להם כדי לעזור להם, והם עוזרים לגידול להתפתח, עוזרים לגידול ליצר איזשהו מחסום נגד מערכת החיסון, הם ממש מגינים עליו, ממערכת החיסון שלנו שאמורה להרוג אותו, ובאותו שלב גם מייצר, עוזרת לו לייצר כלי דם בסביבה שלו.
רגע, זאת אומרת שמערכת החיסון שלנו גם לעתים פועלת נגדנו, ולא רק במחלות חיסוניות, אלא היא עוזרת לתאים סרטניים לפעמים.
נכון, זאת פעם, זה אחת הבעיות שלנו, שמערכת חיסון, מערכת חיסון אמורה להגן עלינו מפני פולשים. פולשים זה חיידקים, זה וירוסים, זה מזהמים, וגם תאים סרטניים זה נחשבים למישהו שפולש לגוף שלנו. ופה חלק מהמערכת, חלק מהמערכת החיסונית הזאת שקוראים להם, כמובן, התאים האלה שנמצאים במח העצם שלנו, זאת אומרת, הם אמורים לעזור לגוף שלנו, הגידול הפעם קורה להם, והגידול, הם עוזרים לו לגדר את עצמו, ולמנוע מתאים אחרים של המערכת, תאים כמו T-cells, מה שנקרא, תאים האלה שאמורים לחסל את התאים הסרטנים, הם מונעים מהם להתקרב או מפחיתים את הפעילות שלהם. ופה אנחנו באמת עבדנו המון עבודה גם בצלחת, וגם הבאנו, יכלנו להוציא את התאים האלה, את ה-MDSCs האלה, ולראות שההשפעה היא השפעה באמת ישירה של מה שעשינו במוח. כי את פעם השאלה היא באמת ההשפעה שלנו במוח, איך היא בדיוק עבדה על הגידול, זה המון דרך, אוקיי? אתה, משהו אתה עושה, משנה את הנפש של העכבר פה, ואתה כאילו מקבל משהו שהוא יוצר בגידול, זה המון דרך מבחינה אימונית. ומה שבאמת הראינו שה-MDSCs האלה, אנחנו מצליחים איכשהו להחליש אותם, ולשנות את האופי שלהם, והם בעצמם פחות עובדים נגדנו, ואז הגידול הוא פחות גדל. כי גם המערכת הסימית שלנו יכולה לזהות אותו, וגם להרוג את התאים הסרטנים האלה. ואנחנו גם עשינו את זה, בסוף התהליך הצלחנו גם, אנחנו הוצאנו את התאים האלה מהחברים המיוחדים האלה מתוך הגידול, וגם זרענו אותם בחברים אחרים, והצלחנו לראות שזה תהליך שהוא קשור באמת ל-MDSC, זה אלה שנמצאים במח העצם. וזה משהו באמת פעם או שונה, כי בגלל זה זה לוקח, העולם כולו מסתכל על זה, כי זה, את עוד פעם, השפעה של מח העצם, שזה התאים הראשוניים, שהתאים שנמצאים אצלנו, שאמורים באופן בסיסי להיות חלק מהצבא שלנו נגד כל פולש. והפעם הם, אנחנו עוד פעם משנים להם את האופי שלהם על ידי חשיבה חיובית. זאת אומרת, הנפש שלנו כן יכולה להשפיע פה באופן בסיסי על גידול.
ומה המשמעות של זה מבחינת הפעלת המערכת הזו ללא סיוע ברפואה? זאת אומרת, איך אני מפעיל את המערכת הזו? רק חשיבה חיובית?
תראי, עוד פעם, בוא נגיד ככה, מה שגם חשוב, לפני שאנחנו איך מפעילים את זה, זה כל העבודות היום, עד היום, אתה יודע, קושרים דיכאון, קושרים מצב שהוא סטרסוגני, מצב שהוא שלילי, בזכות גם סרטנים. זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שהמצבים האלה, בעבודות שנעשו בהמון מקומות בעולם, שמראים שבאמת המצב הזה הנפשי, הפוך, הנפשי הדיכאוני, הנפשי הרע, השלילי, יכול באמת להאיץ תהליכים גרועים בגוף. ואנחנו באמת פה, כשמגיעים לראות את זה הקלינית, אומר, אוקיי, טוב, אני רופא, אני בסופו של דבר רוצה להגיע למקום של להגיד למטופל שלי, טוב, זה היה מחפרים, איך אנחנו עושים את זה לבני אדם? עכשיו, אתה מסתכל על עבודות, אז הייתה עבודה, למשל, ב-1989, שפורסמה בלנסט, גם מקום מאוד טוב, מבחור בשם דוד שפיגל, שהוא נמצא בסטנפורד, שהראה שלנשים עם סרטן שד גרורתי, שאין מה לעשות, התמותה כנראה מאוד גבוהה, שבמהלך של עשור, הם עשו התערבות מסוימת, פעם בשבוע, והצליחו להאריך את החיים בשתיים אצל קבוצת אנשים שהיה להם התערבות. ההתערבות שלהם הייתה ישיבה של מה שנקרא חיזוק חיובי בתוך המהלך הזה. ישיבה עם פסיכולוג שחיזק את הנפש של המטופל. זאת אומרת, כן, וואו. חשיבה חיובית יכולה לעשות את זה. אז עוד פעם, אני פה מסתייג, אנחנו עדיין, עוד פעם, חשוב לי מאוד, כי עוד פעם, המטופלים יכולים לשמוע אותנו, אנחנו לא באים להחליף כרגע שום טיפול.
לא, ודאי, זה לא במקום שום דבר. כן, ודאי.
בדיוק. אז פה עוד פעם, עכשיו, איך אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא יודעים, הרי כל אחד זה אינדיבידואל. אנשים, אתה יודע, אמרת את זה בפתיח, אנחנו יכולים לחשוב הרבה יותר, אתה מאוד חיובית פתאום הכל רע. אבל אנחנו יודעים שהיום אנחנו מזהים את האזור הזה, אנחנו יודעים איפה הוא קיים, וכמובן בהמון עבודות שנעשו תוך כדי מה שנקרא חיזוק המערכת הזאת, היום האופציות שלנו הם כאלה. אחד, כמובן התערבות נפשית, על ידי פסיכולוגים ופסיכיאטרים וכאלה, אנחנו כמובן בוחנים את זה. היום יש לנו אופציות על כדי רפואה, שהיא מולקולות קטנות שיכולים להגיע לאזור הזה. ושלוש, זה אופציה של מה שנקרא להשתמש במגנטים. יש מערכות על ידי מגנט שיכול לזהות אזורים במוח, ואתה יכול להפעיל אותם בלי שהבן אדם ירגיש טוב או לא טוב. הרי בוא בינינו, בשיחה כזאת של בן אדם שגילית שיש לו גידול, אתה מגיע, אתה תגיד לו, תשמע, היום יש לך גידול, הבן אדם נכנס לדיכאון, מאוד קשה לו, זה לא פשוט, אתה לא יכול פתאום להפוך את הנפש שלו לחיובית. אז אנחנו צריכים גם למצוא את הדרך הרפואית, איכשהו להפעיל את האזור הזה, בלי רק...
נכון שההתמודדות הנפשית היא קשה מאוד, אולי לא פחות מהפיזית. במחלת הסרטן, נכון.
וזה מה שאנחנו מנהגים להגיד, לא לפספס את הדבר הזה, שהנפש פה יש לה כוח, הרי המוח שלנו ואנחנו שולטים בו. אני ואתה יכולים להגיד איך אני חושב היום, ואני יכול להשפיע על זה. ובהחלט יכול להיות שיש השפעה חיובית לדבר הזה. אני אומר, היום, אם אנחנו נגיע למצב שאנחנו נשלב את ההשפעה הזאת, עם טיפול קונבנציונלי כלשהו, או עם טיפול אימונותרפי כלשהו, או כל טיפול אחר, אנחנו יכולים גם להאיץ את הקטנה של הגידול, ובהחלט, בהחלט גם, אולי בסופו של דבר, זה החלום שלנו להפחית את תופעות הלוואי של הטיפולים, ולהפחית את כמות הטיפולים. הרי אם אנחנו על ידי השפעה נפשית יכולים להקטין את הגידול לחצי, ואז עם טיפול כלשהו להעלים אותו, אז אנחנו חצי מהטיפול הקודם אולי, אז יכולים, זה באמת החלום של כולנו, שנגיע לפה למקום שאנחנו יכולים לחזק את הגוף שלנו, בלי לגעת מבחוץ.
טוב, זה היה מרתק, והלוואי וכן, תמשיכו ותגלו עוד דברים בכיוונים האלה. תודה רבה לך, פרופסור פאיד חכים, מרצה בכיר בפקולטה לרפואה בטכניון, רופא ריאות בבית החולים רמב״ם, והמנהל הרפואי של בית החולים האנגלי בנצרת. תודה לך על השיחה הזו.
איזה שבוע מטורף זה היה.
בסוף השבוע האחרון התארח בישראל מנהל סוכנות החלל האמריקאית נאסא, אבל לא בעניין אלימות חלילה. ג'ים בריידנסטין התארח כאן בישראל, הוא נפגש עם שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס, והשניים סיכמו על הידוק שיתוף הפעולה בין תוכניות חלל של שתי המדינות, ארצות הברית וישראל כמובן, וישראל. אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית שלנו עם כתבת המדע והטכנולוגיה של כאן, תאגיד השידור הישראלי, שירה הדס נקר, שסיכמה עבורנו את הביקור המרגש הזה, לא פחות.
שלום דודו.
מה היה שם? הוא נחת ביום חמישי והוא כבר נפגש עם כולם?
זהו, אז ככה, הוא נחת ביום חמישי, היה בארץ גם ביום שישי. בחמישי הוא נפגש באמת עם אופיר אקוניס, עם שר המדע ועם אנשי סוכנות החלל הישראלית. בשישי הוא העביר הרצאה לתלמידים ככה ברי מזל וסקרנים, שזכו לשמוע קצת על התוכניות של נאסא וישראל. נחזור קצת אחור לחמישי, בחמישי נאסא וסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, בעצם חתמו על הסכם להרחבת שיתוף הפעולה עם נאסא. כבר היום יש כמה הסכמים על שיתופי פעולה בין ישראל לנאסא, בהם הסכם לשימוש בחליפת הגנה מפני קרינה, שהיא פיתוח ישראלי, בכל מיני תוכניות שמיועדות לטיסות ניסוי למאדים, גם איזשהו הסכם שבעזרתו מתמחים ישראלים בעצם מגיעים למרכזי המחקר של נאסא. עכשיו, הרצון הישראלי של השר אקוניס מול נאסא הוא בשיגור אסטרונאוט ישראלי, או כמובן אסטרונאוטית ישראלית נוספת לחלל, וראש נאסא אגב לא השיב פניו ריקם, הוא אמר שיש אפשרות כזאת והוא יבחון את הנושא הזה.
זאת אומרת שכן צפוי להיות עוד, נזכיר כמובן את האסטרונאוט אילן רמון, זיכרונו לברכה, שכן אנחנו כן יכולים להשתתף במאמץ לחיבוש החלל, או איך שלא נקרא לזה אולי.
כן, אבל צריך להזכיר שכיום הטיסות המאוישות לחלל הן לא רבות. זאת אומרת, קצת נרגעו עם העניין הזה של לשלוח אסטרונאוטים לחלל. השיתוף פעולה הנרחב יותר שאנחנו יכולים לראות הוא באמת בנושא של הפיתוחים ישראליים, של הפיתוחים הישראליים שבעצם נאסא עושה בהם שימוש. אם זה יש איזושהי מערכת קירור תוצרת עין חרוד שמשתמשים בה כבר כיום במשימה הבלתי מאוישת במאדים, יש עוד כל מיני פיתוחים שנאסא בוחנת ומשלבת. עוד דבר שהוא אמר הוא שנאסא זה דיבר על התוכנית לחזור לירח ולהישאר עליו. זאת אומרת, יש איזושהי תוכנית עתידית להקמת תחנת חלל שתהיה יותר קרובה לירח ותאפשר גם חקר יותר גדול של הכוכב הזה וגם בסיס ליציאה לחקר מה שנקרא החלל העמוק.
אז אפשר להסיק ממה שאמרת שלא מאוד מדליק אותם אסטרונאוט ישראלי, אבל טכנולוגיות ופיתוחים ישראלים זה כן הכרחי עבורם.
תראה, אני לא אדבר בשם נאסא, אני אגיד שלשלוח אסטרונאוטים אנושיים לחלל התגלה כדבר שגוזל הרבה הרבה מאוד כסף.
זה נכון שאנחנו...
בוא נגיד, אם אני הייתי טייס ישראלי, לא הייתי קונה כרגע את חליפת החלל שלי.
טוב, הנה, אנחנו אלפי אסטרונאוטים ישראלים כרגע פושטים את החליפות ומתפטרים. תודה רבה לכתבת המדע והטכנולוגיה של כאן תאגיד השידור הישראלי, שירה הדס נקר. תודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן מגישת התוכנית המעבדה. מדי יום בשעה 13:00 ובשעה 6:00, גברת גיל מרקוביץ', שלום לך גיל.
שלום, אני יודעת, כבר דיברנו על זה שהשעה מאוד נוחה, ואתה מאזין קבוע של השעה 6.
אני דווקא מעדיף את השעה 6, כי אני נוסע לכם באמת מדי בוקר. ביחד אנחנו מסכמים את השבוע, והשבוע היה מטורף. מה חגגת? מה ציינת השבוע?
חגגת. האמת שזה נכון, אני באמת חווה את התוכנית שלי בתור חגיגה מדעית של מידע ונתונים. זה מאוד משמח אותי להפיץ את זה לרבים ולרבות, כן.
לא רק את חששת.
אתה חושב שזה מעין הקיץ של אביה, זה מה
שאתה אומר? חס וחלילה.
לא, תשמע, אני יכולה פשוט לעשות לך פורוורד על כל המיילים שאני מקבלת.
סתם, לא. קודם כל אני יודע שהתוכנית שלך פופולרית, הנתונים פזורים all over the place, את הרי מפלצת רייטינג, כאילו היית דודו טופס ונטליה אוררו,
ביחד,
ציפי שביט כחייזר, או לא יודע מה הלכת.
הייתי מתה להיות ציפי שביט.
כמובן. האם חגגת את יום סוכריות הגומי? את אוהבת סוכריות גומי?
כבר פחות, אבל פעם ממש אהבתי. למה? מה קרה? אבל תמיד הייתה לי בעיה לאכול דובונים, אני חייבת להגיד.
כי את צמחונית...
היום, גם כשלא הייתי צמחונית, זה היה נראה לי הזוי לאכול דובון.
אבל זו רק צורה. כן.
נכון, אבל זה עדיין מוזר. וגם נחש זה לא ממש משהו. אז בקיצור, הביצים.
רק, מה, אז הכוונה היא לביצה? כן, ביצה, ביצת עין כזאת. עין, לדעתי, כן. נכון, אז השבוע ציינו יום הולדת 37 לסוכריות המקפא או סוכריות הקריש. או כפי שכולם קוראים להם, סוכריות גומי. סוכריות שמגיעות באמת בצורה של חביתה, דובונים, תולעים, וכמובן בעיקר גוש של חביתה, דבוקה, תולעים, דובון, הכל עם טביעות ידיים של כל מי שעבר שם ליד הפיצוצייה.
איזה קונספט הזוי.
ואנחנו ביקשנו לברר אחת ולתמיד ממה סוכריות הגומי או הג'לי עשויות. שוחחנו עם פרופסור זוהר קרם, שהוא חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בעיקן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן מגישת התוכנית המעבדה. מדי יום בשעה אחת בצהריים ובשעה שש בבוקר, הגברת גיל מרקוביץ, שלום לך גיל.
שלום לך דודו
אנחנו ארז. ביחד נסכם את השבוע, והיה שבוע מרתק מבחינה מדעית.
נכון. אני דיברתי על אלימות, אתה דיברת על 7,000 דברים אחרים.
אז אני אעבור לדבר על אלימות, את דיברת על אלימות בין בני אדם, ועולם החי הוא גם מעניין מבחינת אלימות. למשל, גילינו השבוע, מיד נשמע את השיחה עם דוקטור יונת ישחר, מומחית בהתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, שסיפרה לנו על למורים. מסתבר שהלמורים מסוגלים להריח חולשה, לא כמטאפורה. זאת אומרת, חוקרים מארצות הברית גילו שלמורים שנפצעו, זכו ליחס עוין מצד זכרים אחרים בלהקה.
טוב, כי הם מביאים נטל, לא?
זו שאלה מעניינת מדוע אבולוציונית הם תוקפים את החלשים, אבל זאת לאחר שהעוינים הצליחו להריח את ההרעה במצבם הפיזי של הפצועים. זאת אומרת שלמור שהוא פצוע יכול להפיץ פחות ריחות, פחות ריחות, פחות גוונים של ריחות, וכך חבריו לקבוצה מבינים שהוא חלש, במקרה הזה תוקפים אותו. זה הכיף בעולם החי, שיש שם הרבה מאוד רשע ואכזריות.
הוא לא יכול אבל להמשיך בכל זאת לייצר את אותה כמות של ריחות?
לא.
משום שהוא פצוע?
כן.
וואו, איזה מסכן.
למזלנו,
כאילו
זה
בעצם
לא
נגזר דינו.
שוב, הוא הותקף, הוא לא בהכרח מת, אבל אנחנו, את יודעת מה, בואי נשמע באמת את השיחה שערכנו סביב המחקר המרתק הזה על הלמורים שהתפרסם בכתב העת Scientific Reports. דיברנו עם דוקטור יונת ישחר, מומחית בהתנהגות בעלי חיים, עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן מגישת התוכנית המעבדה. מדי יום בשעה אחת, בצהריים כמובן,
כן.
ובשעה שש בבוקר, בבוקר כמובן, הגברת גיל מרקוביץ', אנחנו מסכמים את השבוע, איזה שבוע היה לנו! וואו, איזה שבוע!
היי, דודו, ככל שהסביבה אלימה יותר, מה אתה אומר? יש יותר סיכוי שאני אהיה אלימה או לא? כן, רק לדקה, רק לדקה.
מה זאת אומרת, ככל שהסביבה אלימה יותר?
אם הסביבה שלי, כן, נגיד השכונה שלי.
תשמעי, אני מכיר שתי גישות. אחת שאומרת, אני אלים כי הסביבה שלי הייתה אלימה. השנייה אומרת, אני דווקא לא אלים כי הסביבה שלי הייתה אלימה. זאת אומרת, כל אחד לוקח את זה למקום שלו. זה שאדם פועל באלימות, שזה דבר מכוער, בעל ערך מכוער אינטרינזי בפני עצמו, אתה אל תאשים אף אחד. לא את זה שהרביצו לך, אבל לא את הסביבה. תפסיק להרביץ.
טוב, אנחנו לא כאן בשביל לגזור את הדין.
כולנו יודעים! כן.
אנחנו לא כאן בשביל לגזור את הדין. ולכן,
גוזרים, גוזרים.
ולכן השמה, נכון, אתה באמת משפטן. אבל כל התחום הסוציולוגי בעצם מתבונן על אותו דבר, על אותו מקרה של אלימות, על אותה סיטואציה של אלימות, ולא רק כדי להגיד, טוב, האשמה היא ב-X או ב-Y,
יש אנשים שבאו משכונות מצוקה והפכו להיות שוטרים וחוקרים מצוינים, ואחרים שהפכו להיות פושעים.
נכון, אבל תסכים איתי שאתה רוצה להפחית את האחוזים של אלה שגדלו בשכונות מצוקה או בשכונות יוקרה, לא משנה. ולבסוף מוצאים את עצמם בעולם של אלימות.
זה נכון.
אוקיי, אז אם אתה רוצה לעשות את זה, אז צריך ללמוד את המקרים האלה של האלימות מהרבה מאוד זוויות, גם מהזווית המשפטית, גם מהזווית הפילוסופית, גם מהזווית הסוציולוגית,
מה
גם
חינוך,
מהקרימינולוגיה.
חינוך, חינוך וחינוך.
נכון, וסוציולוגיה יכולה להציע פתרונות מאוד מאוד טובים לאור הנתונים שהיא אוספת כבר שנים. אז גורמים חברתיים גם הם, יש להם השפעה על הסבירות שבה שאני אתנהג באלימות או לא. ככל שהסביבה שלי אלימה יותר, יש יותר סיכוי להתנהגות אלימה מצד אותו ילד שחווה את האלימות. אגב, האלימות שאני, כשאני אומרת הסביבה אלימה, זה לא אומר שבהכרח הרביצו לי והאלימות היא ישירה כלפיי.
שבירה כללית.
כן, גם
כן,
אם
כן,
ראיתי
כן,
או
נכון.
שמעתי על אלימות, נכון. אני יודעת שזה קורה כל הזמן מסביבי.
אווירה טרור כללית מסביב. כן, כן, זה נכון.
כן, נכון. אז מההסבר הזה ברור בעצם למה הסביבה משפיעה, וגם הגורמים האינדיבידואליים שהגדרנו, כמו שאמרתי, הם גם סביבתיים.
אגב, זו שאלה, האם בני נוער גם מושפעים ממה שהם רואים בתקשורת, כשל, פתאום, תראית, אנחנו, המצב הביטחוני משפיע עלינו, יוצר איזשהו סטרס ואווירת אלימות מפחידה קצת.
נכון, אז הרבה פעמים אומרים שסדרות דווקא משפיעות עלינו, אבל לא בטוח שזה נכון, כי אנחנו יודעים...
אגב, אני בעד אלימות במשחקי מחשב, אני מוכרח להודות שאני נהנה מאוד, אני נגד במציאות, אבל במשחקי מחשב...
אז שוב, זה פופוליסטי מאוד להגיד...
לא,
ש...
זו האמת.
לא, אני, לא, אני אומרת, לא, זה פופוליסטי מאוד להגיד... מזה. אתה, זה מצוין. אני אומרת שזה פופוליסטי להגיד שככל שיש יותר אלימות במשחקי מחשב, אז האלימות בקרב אותם משחקים עולה, אבל זה לא
זה
נכון.
זה לא נכון.
נכון, זה לא נכון.
כולנו יודעים. נכון. יפה. טוב, אז אנחנו השבוע שוב נעזוב את נושא האלימות לטובת
אנחנו
מוסיקה.
נחזור אליו, אבל מתי?
נחזור אליו. גם השבוע שוחחנו עם המלחין והמנצח המרתק פרופסור משה זורמן, בפינתו הקבועה אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, והפעם עסקנו בשאלה אילו יצירות מוסיקליות נכתבו בהשראת גרמי שמיים, כוכבים, כוכבי לכת, לוויינים, ירחים וכולי. שלום למלחין, למנצח ולזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית, פרופסור משה זורמן.
שלום, בוקר טוב.
שמחים לדבר איתך. אז יש יצירות שנכתבו בהשראת כוכבים, כוכבי לכת וכולי?
כן, בהחלט. המוזיקאים בכלל ניסו כל הזמן להתחבר עם המושג שנקרא ההרמוניה של הקוסמוס, בלטינית הרמוניה מונדי. כבר לפני 400 שנה, יוהאן קפלר, האסטרונום, כותב ספר שנקרא הרמוניה מונדי, אבל הוא מתייחס לחוקי הפיזיקה, הגיאומטריה, שנמצאים וחלים על גרמי השמיים.
נכון, קפלר.
והמלחינים ניסו איכשהו לתאר את הדבר הזה, את ההרמוניה השמימית הזאת, גם ביצירות. אולי המפורסמת בהן, נתחיל בה דווקא, נקראת The Planets, הפלנטות. זו יצירה שנכתבה ב-1916 על ידי מלחין, האנגלי לא כך ידוע בשם גוסטב הולסט. כל אחד מפיקי היצירה מייצג את אחד מכוכבי הלכת של מערכת השמש. והקטע הכי מפורסם מתוך היצירה הזאת הוא הקטע שנקרא מרס, the bringer of war. מרס הרי הוא, לפי המיתולוגיה הרומית, אל המלחמה.
כן.
אולי בגלל הצבע האדום שלו, משהו כזה. עכשיו, בשביל לתאר את העוצמה של מרס, the bringer of war, הוא יוצר איזשהו קטע שבשבילי הוא המרש הגדול של הגלקסיות, שאחר כך הרבה מאוד מלחיני מוזיקה לסרטים של מדע בדיוני מאוד הושפעו מזה. שים לב, 1916, מרש, the bringer of war, מתוך the planets של המלחין הבריטי גוסטב הולסט.
קצת נשמע סטאר וורס, קצת כזה...
זה הולך ומתגבר, כל היצירה הזאת, זה מין קרשנדו אחד גדול שעוד מעט יגיע לפיצוץ אל המלחמה מרס.
לגמרי נשמע מדע בדיוני.
נכון.
וואו.
וזה בתקופה שעדיין לא חלמו על להגיע אל מאדים כמו שאנחנו מגיעים לזה בנגב שלנו. בכל מקרה, היצירה הזאת היא נפלאה, וכל אחד מהפרקים שלה מייצג כוכב אחר, וכל אחד נותן אופי אחר לגמרי. יופיטר, שזה כוכב צדק שלנו, המוזיקה שלו נשמעת אחרת לגמרי. יצירה שהתזמורות מאוד אוהבות לנגן את זה, כיוון שזה נותן לתזמורת את האפשרות להפגין את כל מצע הסאונדים שתזמורת סימפונית יכולה איכשהו להציג. אבל זה מאדים. רוב היצירות המוזיקליות בתחום הקלאסי איכשהו קשורות באופן טבעי לירח הפרטי שלנו של כדור הארץ, שאיכשהו ההשפעה של הצבע הכסוף שלו והמסתורי, והוא הרי האפרודיזיאק הכי גדול לירח, כפי שאתה יודע. לא סתם יחי אל מוהר שכותב ללהקת הנחל, כותב, ירח, ירח, מה עשית, בלבלת בת ובן, וכולי וכולי וכולי.
אז האשמה חמורה מאוד.
בדיוק. ירח, נשארת כשהיית שדכן, אשמי זקן. בקיצור, זה מה הירח עושה. אבל כשמלחין צרפתי, כמו קלוד דה ביסי, לוקח את הירח, הוא כותב יצירה שנקראת קלר דה לון, אור הירח. שים לב שצרפתי לוקח ירח, זה נצלצל אחרת לגמרי. זה מצלצל מסתורי, רחוק, שקט, שמימי. שים לב שהתזמורת מתחילה בחלילים הגבוהים, כאילו איזה קרן אור נשלחת אלינו מהירח, ולאט לאט יורדת, וכשהיא פוגשת באדמה, היא פוגשת את הנפש של בני האדם. קלר דה לון הירח, אור ירח של דביסי משנת 1905.
שבאמת לירח יש אופי אחר.
ירח יש אופי אחר, כמו שאמר פעם אפילו נתן אלתרמן, תמיד אני זוכר את המשפט הזה, תוגת צעצועיך הגדולים. יש איזשהו מין כזה תחושה של עצב כשאתה מסתכל על אור הירח למעלה, אם אתה בודד כמובן.
זאת אומרת, הירח לא רק שהוא לא חבר, הוא גם גורם לך להרגיש בדידות. זה יותר גרוע.
בדיוק, כן.
מה, זה ייאוש היקום הזה.
אבל, נשמע עוד שנייה ואז נעבור לאולי המפורסמת ביצירות של נוסעם הם גרמי השמיים.
אז זהו הירח, אבל אנחנו נשארים לדבר על הירח, נכון?
כן, אבל אנחנו מגיעים לירח המפורסם ביותר בתולדות המוזיקה. את המוזיקה הזאת כנראה אתה מכיר.
כן, לגמרי.
סונטת אור ירח של בטהובן, שהפכה להיות סמל להרבה מאוד יצירות. היצירה נכתבת... כמובן שכרגיל את השם ליצירה הזאת לא נתן בטהובן. בטהובן קורא ליצירה הזאת סונטה קוואזי אונה פנטזיה. סונטה שהיא בעצם פנטזיה. אף יצירה לפני כן לא מתחילה ככה. נמוך ואפל ומסתורי.
אבל הוא לא חשב על ירח בערך?
לא, הוא לא חשב. מי שחשב על ירח זה, וזה את העולם הזה, אתה מכיר קצת יותר אולי, זה המול שלו שאמר איך יקנו נשות וינה יצירה כל כך אפלולית, מדכאת, שהמנגינה שלה היא צליל בודד. סול, סול, סול. זה מנגינה. ככה פותחים סונטה.
אז ישב איזה איש עסקים מולו ואמר לו, זה ירח, זה ימכור.
זה ירח, וככה נשות וילה קנו את היצירה בשקיקה, כי איך שהוא זה תאר לעצמם את עולם הירח. עכשיו, היצירה הזאת, בוא נשמע אותה טיפה, מנוגנת על ידי דניאל ברונבוים, כמובן כתובה לפסנתר. היא השפיעה אחר כך על דורות של מלחינים, שופן כותב אור ירח לפי בטהובן, ודביסי שלנו ששמענו לפני רגע, זה בעצם איזשהו טייק אוף על, גם כן, על, 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 על בטהובן. אז בוא נשמע קודם כל הקור, ונראה כמה זה יתרחק כשזה מגיע למאה ה-20, אפילו עד לשולחן הכתיבה של לנון ומקארטני הגיעה היצירה הזאת.
אז בואו נשמע את המקורי.
כן.
למה הסוכן שלו הלך, רץ למתג מחדש את היצירה הזאת שלו.
אבל כל הצנטרנים החובבנים מאוד אוהבים את היצירה הזאת, כי אתה יכול להשתלט על ידי בקלות. אפילו ראש הממשלה שלנו, אהוד ברק שרצה להפגין יכולת שלו בין כנגן פסנתר, ניגן את היצירה הזאת בטלוויזיה.
הוא לא היה מפרק את הפסנתר, הוא מרכיב אותו מחדש?
כן, במוחו האנליטי גם את זה הוא עשה.
פרופסור משה זורמן מלחין, הוא מנצח, תודה לך על הפינה הזאת. גיל מרקוביץ', את בין היתר יושבת בדסק המדעי של כאן תאגיד השידור הישראלי, של כאן תרבות כמובן, ובפיך שלל עובדות מרתקות ומחקרים מעניינים שפורסמו בין היתר השבוע.
כן, ממש השבוע. המחקר שהרווארד, אוניברסיטת הרווארד פרסמה, יצא וסיפר לנו שגן העדן ששמו Open Space, מרחבים פתוחים לעבודה, הוא לא כל כך גן עדן, ואולי אפילו גהנום.
תקשיבי, מבלי להכיר את המחקר, זה הדבר הכי לא הגיוני לעבוד בו, מקום פתוח.
גם לי זה
נראה. אתה צריך קצת פרטיות.
נכון.
מה קורה?
זה לא רק הפרטיות, זה בשביל הריכוז.
כן.
זה אפילו לא...
פרטיות לא... נכון, 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 לגמרי, אי אפשר להתרכז, אי אפשר לקרוא, הכל רעש, כל מי שעובר... זה נורא.
זה מעניין שאנחנו מדברים על זה בכזאת אינטואיציה, ואנחנו אומרים שזה מובן מאליו לנו.
זה סתם, זה המצאה של ה-New Age, אנשים חושבים שהם
בקומונה. אז למה זה קיבל כל כך הרבה הצלחה ובאז, ואתה יודע, למה זה כל כך כל כך מושרש בשוק העסקי? זה מוזר. עכשיו אומרים שחברות גדולות, תאגידים גדולים, כמו פייסבוק, גוגל...
תראה, אולי זה חוסך מקום, יכול להיות שה... אתה צורך עלה מ...
כן, אבל אתה מסכים איתי שפייסבוק וגוגל לא צריכות לחסוך מקום. ואז לקחו אותן בתור דוגמה, מקרה בוחן, ואנשים התחילו ליישם את זה בחברות שלהן. אבל זה גם לא, זה גם מידע חלקי, כי אנחנו יודעים...
כולנו יודעים.
נכון, אבל לא יודעים רבים.
אבל לא יודעים רבים.
והנה, עכשיו רבים ידעו שכשאנחנו ניכנס למשרדים של החברות הגדולות האלה, של התאגידים הגדולים, אז נגלה שלא כל המקום שלהם מחולק לאופן ספייס, אלא יש חדרים חדרים, שבכל חדר יש איזושהי מטרה אחרת. פה אפשר להתרכז, זה חדר של שקט, זה חדר של אוכל, כאן זה חדר של אינטראקציה, פה זה חדר של החלפת רעיונות.
אוי, נו כבר, אבל זה שונה לגמרי.
אבל למה דודו במקרה הזה, אתה כן יכול להיכנס לחדר ולהתבודד ולהרגיש פרטיות.
אני צריך משרד, רוצים שאני אכתוב תוכנית או משהו כזה, צריך משרד.
בסדר, אז גם את זה יש להם, אז החברות הגדולות נותנות לך גם את זה, ולכן כשאנחנו שומעים על מידע, תמיד צריך להיות ביקורתיים כלפיו, כי זה לא באמת שכל החברות פשוט עברו לאופן ספייס וכל החבר'ה בפייסבוק יושבים ופזורים באיזשהו מרחב.
שרועים להם, לספות.
אז ליישם את זה בחברה אחרת, באמת מה שנקרא חברה מעוטת יכולת, לא אחת כמו פייסבוק וגוגל, אז חשוב להבין את זה. אבל מה המחקר בהרווארד מוצא? אז קודם כל חשוב להגיד שבעצם המחקר ביצע תצפית על שתי חברות, שני תאגידים שהם בתוך ה-Fortune 500, אותן 500 חברות גדולות בעולם, שגשגות כלכלית.
נזכיר שהמחקר בוצע בחולדות כמובן.
כן, בחולדות.
שעבדו בחברה.
כן, חולדות שמתכנתות. בכל אופן, אז פורצ'ן 500, שתיים מתוך החברות האלה בדיוק עברו תהליך של הפיכה ממשרד מסורתי, רגיל, כמו שאנחנו מכירות ומכירים לפני עידן האופן ספייס, אל האופן ספייס. אז הרווארד ליוו את התהליך הזה ששתי החברות עברו, הם ליוו לפני המעבר ולקחו נתונים, אספו נתונים איך העובדים התנהגו ואיך הדרג הניהולי התנהג, ואיך העבודה הייתה אחרי המעבר לאופן ספייס. מתברר שכמות האינטראקציות של הפייס-טו-פייס, פנים מול פנים, צנחה. ומתברר שמספר המיילים שנשלחו עלה בין 20% ל-50%.
רגע, אז מה המשמעות של הנתונים האלה?
אז יש הרבה משמעויות. הם עשו גם שאלונים, שזה מאפשר לנו בעצם לא רק לקבל את הנתונים הכמותיים, אלא גם לקבל נתונים איכותניים, להבין את הפרשנות מאחורי, למשל, הצניחה של האינטראקציות של הפייס-טו-פייס, פנים מול פנים, ואת העלייה בכמות המיילים שנשלחו. אז בעצם מה שאפשר להגיד על זה, זה שאנשים חיפשו להתבודד, משום שהיה כל כך הרבה רעש חזותי.
כן, ודאי.
כן, והם לא הצליחו להתרכז בעבודה, אז אנשים ממש חיפשו להתבודד, ואיך הם עשו את זה, כמו שכנראה הרבה מאזינות ומאזינים שלנו הזדהו, הניחו אוזניות מאוד גדולות על האוזניים,
כיסו את העיניים, עטמו את הפה עם ניילון.
רק אל תדברו אליי, מה, שלושת הקופים, אם דיברנו על אימוג'י מקודם.
שבקי צריך שקט כדי לעבוד.
נכון.
אפשר ככה. אני יכול לספר לך שכתיבה של תסריטים, הרבה פעמים אתה יושב בחברת הפקה, והאספקט שלך שם הוא 10% מהאספקט שלך בבית, כשאתה יושב מול המחשב.
כי זה באמת מאוד קשה.
נכון, אגב, אנחנו נעסוק במחקר הזה, בשבוע הבא גם אצלנו בשלושה שיודעים, במחקר הזה על open space.
מצוין, אז אתה תעמיק, ואחר כך תספר לי מה למדת.
אנחנו נעשה כן, עכשיו נעבור להשתלת איברים. השתלת איברים מצילת חיים, כי אתם כמובן מבינים ומבינות. אבל כל התהליך הזה כרוך בלא מעט סכנות. בין היתר הסכנה היא דחייה של האיבר המושתל על ידי מערכת החיסון של מקבל התרומה, שמזהר אותו כגורם זר. כדי למנוע דחייה, מושתלי איברים צריכים ליטול במהלך כל חייהם, ברוב המקרים, תרופות שמדכאות את מערכת החיסון שלהם, כדי שהיא לא תתנגח עם האיבר המושתל, מה שחושף אותם בין השאר למחלות ולזיהומים. בשנים האחרונות פותח בארצות הברית טיפול חדשני שמייתר את הצורך הזה בתרופות מדכאות מערכת חיסון. אני רק אומר שמדובר רק בתרומות של איברים במשפחה, זאת אומרת בקרבה מאוד משמעותית בין אנשים, ולא, היום זה עדיין לא בין תורמים שהם לא חלק מהמשפחה. הטיפול הזה הגיע לישראל, ולמעשה המרכז הרפואי רבין ביילינסון היה לבית החולים השני בעולם שביצע אותו, ועל הטיפול החדש שמייתר במקרים מסוימים את התרופות שמדכאות את מערכת החיסון במקרים של השתלות ועל המגבלות שלו, דיברתי עם דוקטור משה ישורון, מנהל המרכז להשתלות מח עצם במרכז הרפואי רבין ביילינסון.
בוקר טוב.
אז בואי תוכל לספר לנו איך זה ייתכן.
ובכן, השיטה הזאת זו שיטה שפותחה בסטנפורד בארצות הברית. לא מדובר בכל ההשתלות של איברים, מדובר כרגע בהשתלה מתורם בן משפחה. מדובר בהשתלות כליה בשלב זה. ומדובר כאשר השתל ניתן, השתלת הכליה ניתנת מאח שהוא תואם בסיבור רקמות. הסיכוי של אח להתאים לאחיו בסיבור רקמות הוא 1-4. מכיוון שלפיכך זה במיעוט המקרים בשלב זה, אבל אנחנו מקווים בהמשך להרחיב את ההתוויות למקרים אחרים. אבל נכון לעכשיו, כפי שציינת, החולים מקבלים במשך כל חייהם טיפול נוגד דחייה, שמלווה תופעות לוואי רבות. קודם כל, עצם העובדה שצריך לקחת מספר גדול של כדורים במשך כל החיים. דבר נוסף, החולים האלה חשופים יותר למחלות לב, ליתר לחץ דם, לסכרת. הם מתים בגיל מוקדם יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. בנוסף לזה, בגלל התרופות שמחלישות את מערכת החיסון, יש להם נטייה לפתח יותר גידולים ממאירים שונים, דבר שוב שחושף אותם גם פוגע באיכות החיים שלהם, אבל מעבר לכך גם עשוי או עלול לקצר את משך החיים שלהם. ולכן אחד האתגרים הגדולים בהשתלות, כמובן מלבד להשיג מספיק איברים לצורך הציבור שנזקק להשתלות, זה לשפר את איכות החיים של החולים על ידי זה שהם לא יצטרכו ליטול תרופות נוגדות דחייה במשך כל החיים. הדבר הזה כרגע מתאפשר באנשים שעוברים השתלה מאח או מאחות שתואמים להם בסיבוג רקמות, לפחות זאת אוכלוסיית החולים שלגביהם אנחנו מיישמים.
אז שוב נדגיש, זו התאמה כנראה טובה מאוד, כי מדובר בתרומה בין אחים.
נכון, מדובר בתרומה בין אחים.
כן.
כאשר עצם העובדה שאתה משתיל גם מוח עצם וגם את האיבר, אתה למעשה יוצר מערכת חיסון משותפת באותו בן אדם. יש לו שתי מערכות חיסון שלו ושל התורם שתרם לו את הכליה. הוא נתן לו גם מוח עצם, תרים מערכת החיסון שלו. ואז למעשה מערכות החיסון גם של התורם וגם של הנתרם לומדים לחיות זו עם זו בשלום. וגר זאב עם כבש, ולמעשה יוצאים ממצב שנקרא סבילות או טולרנס. החולה או המושתל יש לו שתי מערכות חיסון בו בזמן. אם אנחנו בודקים את הדם שלו או את מוח העצם, אנחנו רואים שם נציגים של מערכת חיסון גם שמקורם בו, וגם תאים שמקורם בתורם שלו.
וואו.
עכשיו, לאחר שמשיגים כזה מצב של שבוי משקל ואיזון בין מערכות החיסון, אנחנו יכולים להפסיק את הטיפול נוגד הדחייה.
וזה באמת עובד, הדבר הזה? המערכות האלה יכולות לדור זו בכפיפות עם זו, או זו לצד זו?
בהחלט כן. אז קודם כל, כפי שציינת, בסטנפורד כבר השתילו מעל 30 בני משפחה בצורה כזאת, והתוצאות הן מדהימות. ואכן, אנחנו פגשנו כשיצאנו שם להכשרה, מטופלים שעברו את ההשתלה הזאת, איכות חיים פשוט מדהימה. הם מספרים על זה שהם לא צריכים ליטול כדורים, ואיך הביקורות שלהם מאוד נדירות באופן יחסי, יחסית לאדם שנוטל תרופות ואז צריך לראות אותו לעתים קרובות מאוד. אנחנו עשינו את החולה הראשון לפני שלושה חודשים, הדברים מתנהלים כפי שצריך, אנחנו מתנהלים תוך 3 חודשים, להפסיק לגמרי את התרופות נוגדות התחייה שלו, ושהוא יוכל לחזור לחייו הרגילים, בלי שום מגבלות גופניות, בלי שום צורך לקחת תרופות כרוניות.
והאם בעתיד הטיפול הזה עשוי להתרחב לתרומות שלא במשפחה?
יש עוד שלבים לפני כן. השלב הבא יהיה בהשתלה מבין משפחה שתואם רק באופן חלקי, שזה גם אתגר בפני עצמו. יש כל מיני שיטות שמפתחים בעולם כרגע כדי ליישם את זה. אנחנו מאמינים שבקרוב נוכל לעשות את זה גם לבני משפחה כאלה. זאת אומרת, לפתח איזושהי פלטפורמה של השתלת מוח עצם. צריך להבין שהשתלת מוח עצם לא איזושהי פרוצדורה קלה. אנחנו צריכים מחד לפתח, להשתיל את מוח העצם בצורה כזאת שהנתרם לא ידחה את זה, אבל מצד שני, שהשתל או מוח העצם שנלקח מהתורם לא יתקוף את הגוף של הנתרם.
כן.
כיוון שמערכת החיסון שלו מזהה את הגוף של הנתרם כגוף זר. אז לתורם בין משפחה עם התאמה מלאה, הדברים יותר קלים. ברגע שיש התאמה חלקית, האתגר הוא יותר גדול, אבל אנחנו חושבים שהוא ישים. אנחנו מקווים שבחודשים הבאים נוכל כבר לעשות את זה לגבי חולה, גם כן חולה עם התאמה חלקית. אחר כך לגבי האדמה לאנשים זרים, בתרומה מאנשים זרים, אני חושב שהמרחק הוא רב, ואנחנו צריכים קודם לתבור הרבה ניסיון, ולדעת שהפרוצדורה הזאת בטוחה. כי קודם כל צריך לזכור, כשלוקחים איבר, אנחנו מדברים כרגע מתורם חי, מתורם זר, הוא צריך להיות עם מספיק מוטיבציה, לשתול מלבד זה שהוא נותן את הכליה שלו, בהתנדבות, שזה לא פרוצדורה קלה, וזה מחייב הקרבה רבה,
כן.
אנחנו גם כאילו נבקש ממנו לתרום מוח עצם. זה דבר שהוא צריך להיות, בוא נאמר, התורם צריך להיות עם מוטיבציה ענקית, אבל מעבר לכך אנחנו צריכים לוודא לפני כן שאנחנו עם בני משפחה, גם כן עם התאמה חלקית, מסוגלים לעשות את הדבר הזה בלי תופעות לוואי, לא לתורם ולא לנתרם.
הכיוון הוא ודאי מדהים, וגם ההישגים עד כה. אני רוצה להודות לך מעמק הלב על השיחה הזו, דוקטור משה שורון, מנהל היחידה להשתלות מח עצם, המרכז הרפואי רבין ביילינסון, וגם בהזדמנות הזו נבקש מהציבור לזכור שחשוב מאוד לתרום איברים ולחתום על כרטיס אדי וכולי, משהו שנכון לכולנו לעשות. תודה לך על השיחה הזו.
תודה לכם.
טוב, אנחנו נעצור כאן ונחגוג ביחד את יום הרגשונים הבינלאומי, יום האימוג'י. אותם ציורים קטנים שאנחנו משתמשים בהם כחלק מהשפה שלנו, חלק מהתקשורת שלנו, גם בוואטסאפ, גם בסנאפצ'אט, בכל פלטפורמה אפשרית. אני מדבר על הציורים הקטנים האלה של הסמיילי הקורץ, ראש מתפוצץ, קקי מחייך, שהפכו לחלק מהחיים של כולנו. אבל האם יש צד אפל לשימוש ברגשונים? איך זה משפיע על העולם הרגשי שלנו, והאם כולנו חוזרים בעצם לכתב ההירוגליפים המצרי?
לא. ההירוגליפים היו מורכבים מאוד.
את צודקת, עשית ספוילר. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם המרצה בבית הספר לממשל ולחברה, באקדמית תל אביב יפו, דוקטור נועה לוי.
שלום, בוקר טוב.
ואנחנו רוצים באמת באמצעותך להבין, האם יש צד אפל לשימוש ברגשונים, באותם ציורים שאנחנו שולחים זה לזה? איך זה משפיע על העולם הרגשי שלנו? האם אנחנו נסוגים באמת לכתב ההירוגליפים המצרים? מה קורה לנו? האם זו ההתחלה של הסוף ואנחנו גמורים?
ההתחלה של הסוף היא מהרגע שנולדנו, אז בעיקרון כן, זה ההתחלה של הסוף. לגבי הרגשונים באופן ספציפי, האימוג'יז, אז יש כאלה שטוענים שבאמת אנחנו חוזרים לאיזשהו כתב הירוגליפי מצרי קדום, שפה בינלאומית, גלובלית וכולי. הצד האפל של הרגשונים, שמחקרים באמת מוכיחים את זה, זה שהשימוש ברגשונים בעצם משטיח ומרדד את העולם הרגשי שלנו. אני אתן לך לדוגמה את הלייק שאנחנו כולנו עושים בפייסבוק או באינסטגרם. אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מסתכלים על כל התמונות שהחברים שלנו מעלים ועושים להם לייק. עכשיו אם אנחנו רואים ילדים קטנים של החברים שלנו, גם אם הם מכוערים ומפלטות ומגילים, אנחנו נעשה להם לייק, כי אתה חייב לעשות לייק לילדים של החברים שלך. וברגע שאנחנו משתמשים עוד ועוד בכפתור הלייק הזה, בעצם המשמעות של לחבב מאבדת את העומק שלה. ובאמת מחקרים שעושים בארצות הברית בעיקר מראים שלמשל הרגש לחבב איבד כמעט לחלוטין את משמעותו. הוא הפך להיות משהו שהוא כלכלת רגש, שאנחנו נותנים אותו בשביל שיתנו לנו אותו בחזרה כמו כסף בעצם.
מעניין, טוב, זה טיעון מרתק. הוא יותר באמת רלוונטי ללייקים, אבל את לגמרי צודקת בתחושה שלי לפחות, שבאמת פעמים רבות אני עושה לייק אוטומטית למישהו,
נכון.
רק כדי להראות, להביע...
אז אני אסביר לך איך זה גם רלוונטי לרגשונים, כי כן. הלייק הוא סוג של רגש. כשאנחנו עושים את הלב הזה הגדול הפועם, כן?
כן.
ברגע שאתה משתמש שוב ושוב בלב הזה, זה בדיוק אותו מנגנון.
נכון, נכון.
בעצם אנחנו גם מסיימים לפעמים שיחה סתם באיזה לב כדי לסיים את השיחה ושיעזבו אותנו בשקט. ובסופו של דבר משתמשים ברגש כדי לפתור איזושהי בעיה כפונקציה. הרגש הופך להיות פונקציה, ולא הדבר עצמו, ולא הערך.
אז זה לא באמת אהבה.
לא. לפעמים.
טוב, זה עצוב. אני רוצה להבין, האם יש הבדלים תרבותיים בין אנשים במקומות שונים, ואנחנו משתמשים ברגשונים בצורה שונה? נגיד, כאן הקקי המחייך הוא X, ובמקום אחר הוא Y. זאת אומרת, האם יש סטנדרטיזציה גם במשמעות של הדברים האלה?
אז זהו, הכוונה של גוגל ואפל, החברות הגדולות, הייתה לעשות סטנדרטיזציה של האימוג'ים, כדי שהם יוכלו לשלוט בזה ביתר קלות. כן. אבל זה לא קרה, בגלל שכל תרבות מייצרת את המשמעות שלה. אז דוגמת הקקי המחייך היא דוגמה מעולה, ואני אתן לך אחרי זה עוד דוגמה. הקקי המחייך, בעצם זה, היפנים המציאו את האימוג'יז ב-97, לפני שגוגל ואפל הובילו לסטנדרטיזציה של הדבר הזה, ובעצם הם שמו את האימוג'י קקי מחייך, כי ביפן, בתרבות היפנית, קקי, צועה, זה סימן למזל טוב, ולכן גם הקקי מאוד מבסוט ומחייך. אנחנו משתמשים בו כדי לסמל רגש של גועל, בצה, איכס.
זאת אומרת, מבחינת היפנים, קקי מחייך זה סמל למזל טוב. אולי כמו שקצת קקי של יונים, או זה לא קקי, אלא יש לזה שם אחר, אבל יונים, ציפורים, נכון, לשלשת של עופות, מעניין.
נכון, עכשיו עוד משהו, למשל בארצות הברית, אחד האימוג'ים הפופולריים ביותר זה אימוג'י של חציל. ומדוע? מה פתאום? מה, הם כל כך אוהבים חצילים?
כן.
לא, פשוט בסקסטינג, בטקסטינג של, 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 של הסקס, כן? יותר ויותר אנשים התחילו להשתמש בחציל כסימן לאיבר המין הגברי. רוצה וואו. לבוא אליי? חציל סימן שאלה.
איזה הבדל תרבותי שם זה איבר המין גברי, ואצלנו זה חלק מסביך, חלק מארוחת בוקר.
כן.
אני מעדיף את ישראל, לא שאני נגד שום דבר, אבל...
אבל סביך זה סביך.
היה לי יותר חינוכי, יחסית. אוקיי, לא, אבל מעניין, מעניין מאוד. זאת אומרת, קקי מחייך אצל היפנים, שאגב, כפי שאמרת, גם הזכרת את זה ושווה קצת לשבת על הנקודה, הם אלה שהמציאו את כל העניין הזה, זה מתאים באמת לתרבות שלהם כמשהו חמוד.
נכון, בדיוק. כמו שילדים שלי אומרים שהיפנים עושים את הדברים הכי חמודים.
נכון.
אבל הרעיון היה באמת לתת איזשהו עומק רגשי לטקסטים שאנחנו כותבים ברשתות.
זה נשמע אבל שדווקא זה באמת מעשיר את העולם הרגשי, ואת אומרת שזה מרדד אותו.
לא, אז תשמע, כל דבר, כמו שאני תמיד אומרת כסוציולוגית, יש לו שני צדדים. אפל וזוהר. וחיובי. אז אי אפשר לשלול שכמובן זה באמת מאפשר לנו תקשורת, אנחנו יכולים, אתה יודע, לכתוב משהו ואז לשים אימוג'י עם קריצה ולשון בחוץ, והבן אדם שכתבנו לו שומע את הטון הסרקסטי הציני שלנו, וכן, כאן יש, כמובן שזה לא הכל אפל, יש גם את הצד האפל, כמו לכל דבר, אתה יודע, זה דואלי.
כן, טוב, זה מרתק. את באופן אישי משתמשת ברגשונים?
כן, אני האמת היא די, אני מכורה לכל דבר שהוא שקשור לרשתות החברתיות ולתקשורת, ואני משתמשת המון ברגשונים, ומה שהכי מעצבן אותי אבל זה שסטודנטים שלי משתמשים ברגשונים כשהם מגישים עבודות. למשל, הם יכולים לסיים משפט, כן, ולעשות, או לכתוב לי מייל כזה רשמי, ובסוף המייל לעשות לי מין סמיילי, או אני מקווה שלא חציל, כן, אבל סמיילי.
האמת שסמיילי זה מעניין, במיוחד שעושים את זה עם נקודותיים וסוגריים כאלה, לא יודע למה זה מרגיז.
לא, זה לא אימוג'י, זה אימוטיקון, זה אימוטיקון, זה משהו אחר. כן, זה משהו אחר, זאת אומרת, האימוטיקון
זה אב הקדמון.
זה בדיוק, בדיוק, זה שימוש בסמלים וסימנים שקיימים על המקלדת כדי לייצר רגש.
נכון, ככה זה התחיל נקודה פסיק כקריצה, כסמלי שוכב כזה עם קריצה.
אפשר להחזיר להם את הציונים בצורת אמוג'י.
בדיוק, קריצה.
תגידי, את, הנה, מהנדס החלל יואב לנצמן מציע שאולי תחזיר אליהם את הציונים באימוג'י, במקום לתת להם נכשל, קאקי מחייך, במקום לתת להם... לא.
במקום לתת להם 100, קאקי מחייך יהיה 100.
100, אוקיי.
כן, ונכשל יהיה קריצה עם לשון בחוץ.
זו השיטה היפנית.
כן.
אוקיי. טוב, זה כמובן מרתק, ואין לי ספק שגם רבים, גם אגב על בימות הסטנדאפ, חשבו על הקשר בין השימוש באימוג'י לבין באמת התרבות או השפה ההירוגליפית המצרית הקדומה. כי זה נראה שאנחנו כולנו נסוגים לשם. אבל יש נכון, הבדל אבל... אגב בין השפה הזו לבין האימוג'י.
דווקא, זה גם לא נסוגים, אני אסביר לך. ההירוגליפים המצריים זאת הייתה שפה מורכבת מאוד עם המון משמעויות, שהיו שם סימנים שהיו סימן, למשל ינשוף היה ינשוף, אבל היו גם סימנים שהיו אותיות. וזאת הייתה שפה של האליטות כדי לשמר ידע. Okay. זאת הייתה בערך הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית המתועדת, שבני אדם פיתחו שיטה לשימור ידע ויכלו בעצם לפנות את המוח שלהם מזיכרון לפיתוח, ובאמת זה הוביל להתפתחות של המין האנושי. זאת שפה הייתה אליטיסטית מאוד. האימוג'ים הם לאו דווקא שפה אליטיסטית, והם גם לא שפה. הם לא שפה מכיוון שאין את עומק המשמעויות ואת המורכבות של הסימנים, אין סימן שהוא אות וכן הלאה וכן הלאה. זה לא בדיוק ההירוגליפים המצריים, אבל לצרכי סטנדאפ אפשר כמובן להשוות את זה, נראה לי זה יכול להיות אולי מצחיק.
כן, כי זו תובנה בסיסית ששמעתי אותה בין היתר גם אצל חברי אטינגר ו...
טוב, כן, יש המחקרים הסוציולוגיים שנעשים על זה מראים שאומנם יש דמיון לכאורה, אבל זה לא באמת שפה כמו שהייתה, כמו שהיו הירוגליפים המצריים.
זה מעניין מאוד, ואני מודה שאני בהתחלה חששתי באמת לשלוח לב. מה המשמעות? אם אני שולח לב לחברה, לידידה, לאישה, האם הכוונה היא אהבה? ומהר מאוד הבנתי את השפה מזה ששלחו לי אין ספור לבבות, אז הבנתי שזה לא משהו באמת מחייב, זו לא אהבה.
זה לא אהבה. אלא אם כן אתה שולח את זה למישהו שהוא לא מבין את השפה, כמו שקרה לי ששלחתי לקולגה שלי בן 62, ושלחתי לו לב וקשת בענן, והוא אמר לי שאם הוא לא מכיר אותי כל כך הרבה שנים, אנחנו מכירים 20 שנה, אז הוא היה חושב שאני מאוהבת בו.
האמת שזו שאלה אולי משפטית, האם מדובר בסוג של הבעת עניין מיני וכולי, או שזה בעיני המתבונן? טוב, זו שאלה... מאוד מעניינת, כי זו שפה שאין לה משמעות חד-חד ערכית.
אתה צריך לדעת עם מי אתה מדבר.
כן, ואת ההקשר וכו'. מעניין מאוד.
כן, בדיוק.
טוב, ובכל זאת אנחנו כמובן נסיים את השיחה הזו עם... בואי ננסה לשלוף מהטלפון שלל אמוטיקונים או רגשונים. נסיים את השיחה הזו עם תודה רבה, בוהן... כובע מצחייה, קף, או לא, זה כנראה משהו אחר, מיקרופון, סקסופון, וראש מתפוצץ, כן, זה דברים מוזרים, אבל זה נחמד, זה כיף, זה מגוון את החיים. תודה רבה למרצה בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב, יפו דוקטור נועה לוי, תודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תשמע, יש לי גם פתרונות, והאמת שגם הם מבוססים של, על מחקרים מאוד מאוד מעניינים, יש שיטה שנקראת The Design Thinking, החשיבה העיצובית, שמעת עליה? היא ממש מגניבה.
לא.
תקשיב, זה מה זה מגניב, וזה כבר בין איזה
25... חשיבה עיצובית? אוקיי, כן. מה זה אומר?
זה כבר בין 25 שנים או 30 שנים, אז כדאי, הגיע הזמן שתשמע עליה.
אני תמיד בדילי של מילניום.
מילניום. כן, אז היא נולדה בערך כשאני נולדתי, והגה אותה סטודנט באוניברסיטת סטנפורד, שאוניברסיטת סטנפורד כל כך התלהבה ממה שהוא הגה, שהיא פשוט אמרה, טוב בוא, תקים אצלנו גם איזושהי פקולטה, ותעזור לנו להטמיע את השיטת המחשבה הזאת. אז מה זה שיטת המחשבה הזאת? זאת בעצם מתודה שעוזרת לנו לפתור בעיות. זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו על בעיית ה-open space, אז אחד הדברים שהחשיבה העיצובית תגיד זה, כדי לפתור את הבעיה של האופן ספייס, אני צריכה להתבונן על הדברים לא מהעיניים של המנהל, לא מהעיניים של הכלכלן של הארגון,
אלא
מהעיניים של העובד והעובדת. של העובדת הפשוטה עצמה. נכון, זה נשמע לנו מאוד הגיוני, הלקוח תמיד צודק, הלקוח יודע מה הוא רוצה.
כן, מי שבאמת עושה את העבודה, הוא זה שצריך להתחשב.
במקרה הזה אנחנו עוסקים במרחב שאנחנו עובדים בו, ומשום כך אנחנו צריכות להבין מה הצורך של אותה עובדת, במרכאות אני אומרת פשוטה, שמשתמשת במרחב הזה ביום יום. אז כדי לעשות את זה, יש הרבה מאוד, כלים שהחשיבה העיצובית מציעה, ואני רוצה להציע אחד שלמשל אומר שצריך להפריד כמו שנתתי דוגמה שהחברות הגדולות באמת עושות את זה, צריך להפריד בין המרחבים הפתוחים, החללים הפתוחים שמאפשרים אינטראקציה, לבין חללים שממשיכים להיות בפורמט המסורתי של משרדים.
Okay.
כדי שאנחנו נפריד את הפעולות, יש פעולות שאני רוצה לעשות באינטראקציה ובחשיבה משותפת ובאיזשהו אזור של פוריות, ויש דברים שפעולות שאני צריכה לעשות בשוטף, והן מאוד אפילו, אני אגיד, טכניות או ברורות לי או רובוטיות במרכאות, שאני יודעת איך לעשות ואני רק צריכה ריכוז ושקט בשבילן. אז זה דבר אחד. אבל החשיבה העיצובית מציעה לעולמות של סיור מוחות ואינטראקציה, היא מציעה הרבה מאוד כלים איך לייעל את הרגעים האלה.
Okay.
אז נכון אמרנו שכמות האינטראקציה יורדת פנים מול פנים באופן ספייס, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים להעלות אינטראקציה.
יש לנו כבר רעש בראש, אי אפשר לסבול בדיוק. כבר אנשים, כן.
נכון. אז אנחנו רוצים לייצר אינטראקציה שהיא גם נעימה וגם יעילה. אז איך נעשה את זה? אז אחרי שכבר הפרדנו ויש לנו חלל מיוחד לאינטראקציות כאלה שהן כמו מעין brainstorming, סיור מוחות שכזה, אז מה שנעשה שם צריך לעמוד בכמה חוקים. וזה למשל, צריך במהלך סיור מוחות לעודד רעיונות פרועים. ולא, והנה החוק הבא ומאוד מאוד חשוב, לא לשפוט רעיונות.
תקשיבי, סיור מוחים זה 100% שפיטה לא נכונה של רעיונות, וסירוס 100%.
זה רע. איזה סיור מוחות אתה עושה? בעולם.
לא, תקשיב, אני אומר באחריות, להציע רעיון זה תמיד awkward לקבוצת אנשים, גם אף אחד לא באמת מגיב כמו שהוא רוצה להגיב, אלא יש סחף קבוצתי כזה.
זה רע מאוד.
זה לא הפתרון הטוב ביותר לרעיונות יצירתיים. הרבה פעמים אנשים שהם לבד, בגפם, חושבים על דברים מבריקים, הולכים וזה עד הסוף, זו דעתי.
וזה כלל נוסף של החשיבה העיצובית, זה נקרא divergence convergence, זה אומר, פעם אחת תחשוב על השאלה שאתה מנסה לפתור, לבד. לבד, תרשום על דף הפתרון.
בדיוק.
פעם שנייה,
מעולה.
תחשוב ביחד.
יפה.
כי אז אתה כבר מגיע עם בנק של רעיונות, אתה עושה איזשהו mix and match, אתה מתערבב ברעיונות שהחברים, הקולגות שלך, הגו בעצמם כשהם היו לבד, ואתה פחות שיפוטי, אתה לא מונע מעצמך להגיד, אתה לא אומר, יואו, זה יחשוב שאני דביל, אני לא אגיד את זה.
יש על הרבה דברים שאני אמרתי בישיבות כאלה של סיעור מוחין או מוחות, ואנשים אומרים, מה, זה לא... ובסוף הוכחתי שזה מצחיק, וגם ההפך,
אבל אסור לשפוט בתהליך של סיור מוחות.
לגמרי, ואתה שם בעיקר נשפט. ממש עוד מעט נדבר עם נשמע את השיחה עם דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, שאיתה דיברנו על ההשפעה של התפיסות שלנו, זאת אומרת אמונות ותפיסות, על הפעילות של המוח. זו שיחה מרתקת שהיא כמעט ניו אייג'ית, הייתי מעז לומר. טוב, את יושבת כמובן בדסק המדעי, ואת מגלה שלל מחקרים שבחלקם לא עסקנו.
נכון.
השבוע.
דודו, למה אתה קורא לי גברת אבל? זה נורא רציני.
תקשיב, אם יש מישהי בעולם שהיא גברת, זו את.
למה? אני עם ג'ינס, אני בקטנה.
את לא עם ג'ינס?
עכשיו ספציפית לא, אבל רוב החיים אני עם ג'ינס.
אוקיי. איפלת את הטיעון של עצמי.
כן, לא נורא. אז דיברנו על רעיונות איך לייצר סיור מוחות יעיל, ושלא מפחית את הפרודוקטיביות במשרד, ושמאפשר אינטראקציות פייס טו פייס, פנים מול פנים שהן נעימות, ויש לנו עוד כמה חוקים לסגור שהחשיבה העיצובית ממליצה עליהם, וזה שיחה סביב נושא אחד בכל פעם, שגם זה אינטואיטיבי, אבל אנחנו לא עושים את זה, אנחנו פשוט לא מקפידות או מקפידים על זה. למה?
נו.
לא ברור. אנחנו כנראה אוהבים כאוס, או שיש לנו איזה שהם קוצים, איפה
שנהוג
לשבת, מה שנקרא.
או, כן, אוקיי.
כן. וכדאי להיות חזותיים ככל האפשר. מה זה אומר? אם יש לך איזשהו רעיון, תנסה לתאר לי אותו, ממש לספר לי איך הוא נראה, כדי לעזור להפעיל אצלי את החשיבה על הרעיון. וגם, הנה משהו מאוד מאוד משמח, בסיור מוחות, הכי כדאי להגיע לכמות גדולה של רעיונות, ולא לאיכות גדולה של רעיונות.
מעניין.
כן.
תשיבי, אלה עצות באמת טובות. נכון. אני בדרך כלל מבקר את המחקרים שלך, הוא מתנגח בך, אבל עצות מצוינות למי שחווה סיור מוחות טראומטיים או טראומטיות, סיור זכר, טראומטיים. טוב, אנחנו נסתפק ברשותך בדברים האלה, כי אנחנו רוצים לשמוע את השיחה המרתקת שערכנו השבוע עם דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, על הקשר בין התפיסות שלנו את עצמנו ואת הסביבה, בין התפיסות הללו להשפעות של התפיסות האלה על הפעילות שלנו במוח. אם זה לא היה מספיק ברור, בואו נאזין לשיחה, אתם תבינו הכל. במילים אחרות, אם אתם חושבים שמשהו גורם לירידה במשקל, זה עשוי לגרום לכם לרדת במשקל, וגם לעלות במשקל, אם אתם חושבים, עצם האמונה משנה אפילו משקל, ויותר מזה, הנה השיחה.
בוקר טוב, דודו.
טוב, בוא, קודם כל, אולי תוכלי לעזור לנו, קודם כל להבין את השאלה, ורק אז לענות, בואו ננסה להבין, תפיסות שלנו, זאת אומרת, כל מיני אמונות ודברים כן. שאנחנו נוטים להאמין, התפיסות שלנו, הם, נכון. הדברים האלה משפיעים על ממש הפעילות של המוח שלנו.
כן. קודם כל, הם מאפיינים את הפעילות במוח שלנו, לדוגמה. אני אתן ממש דוגמה אחת כדי להמחיש את העניין הזה. אם לדוגמה, אתה מחזיק באיזושהי אמונה שיש לך מסוגלות עצמית מאוד גבוהה. אוקיי? אתה תופס עצמך כאדם שיש לו מסוגלות גבוהה, כן. ואני אשווה את הפעילות המוחית שלך באזורים מאוד מסוימים פרונטליים לאדם, שיש לו דימוי עצמי מאוד נמוך, אני מצפה לראות הבדל. אני ממש מצפה לראות הבדל באותם חלקים, בפעילות העצבית באותם חלקים, תחת לדוגמה כל מיני מטלות שדורשות תפקוד או ביצוע שמאוד מאוד יבחין, זאת אומרת ביצוע ירוד לדוגמה, לעומת ביצוע גבוה, ממש אנחנו יכולים לראות את זה בפעילות המוחית. בכל מיני מטלות שאם אתה מאוד מאמין בעצמך ומאמין שאתה מסוגל, אתה הרבה יותר תצליח. זאת אומרת, תפיסות שלנו, האמונות שלנו, אנחנו מאחדים את כל הדבר הזה תחת המונח מיינדסט, הם לא רק משפיעים על התפקוד שלנו, על הביצועים שלנו כמובן, על המצב רוח שלנו, על תחושת ה-well-being שלנו באופן כללי. היום אנחנו יודעים שהם משפיעים אפילו על פעילות של איברים שונים בגוף, ואפילו על פעילות של הורמונים וחלבונים.
זאת אומרת שאולי כל מיני דברים שנשמעים לנו מתחום הלייפסטייל, או מתחום התחשוב טוב יהיה טוב, רוחניות, נכון. או שיעזו לומר רוחניות בשקל, פתאום אנחנו מגלים שהמחשבות שלנו זה משהו שעשוי להשפיע גם על לא רק הפעילות המוחית שלנו, על פעילות של איברים אצלנו בגוף, ממש.
נכון, ולא נכון, רק... נכון. כן. זה ממש משנה את פעילות הגוף. מחשבה מייצרת מציאות, אמרו את זה הרבה לפניי, וממש צדקו. מחשבה מייצרת או באמת עלולה או עשויה, תלוי איזה מחשבה, פעילות גוף. אני ברשותך אספר על מחקר אחד שממש מדגים את זה בצורה... מאוד מאוד ברורה, מאוד בועטת אפילו אפשר לומר. במחקר הזה שבוצע על ידי צוות חוקרים מאוניברסיטת קולומביה שבניו יורק, הזמינו נבדקים למעבדה בשתי הזדמנויות שונות. בהזדמנות הראשונה נתנו להם לשתות מילקשייק והסבירו להם, זאת אומרת יצרו אצלם מיינדסט, אמונה לגבי המילקשייק, שזהו מילקשייק מאוד דיאטטי. אנחנו קוראים לזה סנסי שייק, מאוד דיאטטי, נטול שומנים, נטול סוכרים, מכיל כ-186 קלוריות בלבד, נתנו להם ממש ברושור עם כל המרכיבים של המילקשייק, ובעצם הם שתו את המילקשייק תחת האמונה הזאת, ולאחר שהם שתו, הם סיימו לשתות המילקשייק, לקחו מהם דגימות דם, ומה שמדדו בדגימות הדם, זה את הרמה של פפטיד, הורמון, הורמון פפטידי שמיוצר בעיקר בקיבה ועונה לשם גרלין. הגרלין הזה יש לו אחריות רבה לגבי תחושת הרעב או הסובה אצלנו בגוף. ומה התפקיד שלו בעצם? ככל שאנחנו מכניסים יותר קלוריות אל הגוף שלנו, הפעילות שלו עולה ומסמנת לאזור מסוים במוח עד כמה אנחנו שבעים. או עד כמה אנחנו עדיין לא שבעים. הפעילות שלו, הרמת השחרור שלו אמורה להיות אובייקטיבית לגמרי, בהתאם לרמת הקלוריות שאנחנו מכניסים לגוף. זה המעגל שלו, זה האות שלפיו הוא עובד. עכשיו, מה שקרה בפעם הראשונה זה שבאמת הגרלין לא עלה בהרבה, כי הרי מדובר בשייק דיאטטי. אבל מה שקרה לאחר שבועיים, שהזמינו את אותם נבדקים, והפעם הסבירו להם שהם עומדים לשתות שייק עתיר שומנים, indulgent shake קוראים לזה, מכיל כ-680 קלוריות, עתיר שומנים, סוכרים, שמנת וכולי וכולי.
שהשייק הוא אותו שייק?
רגע, אבל אל תקלקל, אל תעשה לנו פה ספוילר.
לא, אני מנסה להבין מה, אוקיי.
ולאחר מכן גם עודדים את הגרלין, ורואים שהגרלין, הרמה שלו, רמת השחרור שלו, היא כמעט פי שלוש לעומת הפעם הראשונה, תחת האמונה באמת, תחת מיינדסט, שמדובר בשייק עתיר שומנים.
אוקיי.
אבל מה, כפי שאמרת, מדובר בדיוק.
זאת אומרת ש...
באותו שייק.
די. זאת אומרת שאם אומרים לי שבשייק הזה יש הרבה קלוריות והוא עתיר שומנים, אני יכול, מעצם הידיעה, התפיסה, האמונה, אני יכול להעלות במשקל או להשמין רק כתוצאה מהידיעה? זאת אומרת, יש למיינדסט או למחשבה, לאמונה שלנו, יש השפעה על המשקל שלנו?
אז אתה כבר מביא אותי לעוד דוגמה של עוד מחקר, כן, פה אנחנו ממש ראינו שזה משפיע על פעילותם של חלבונים, שאמורה להיות מושפעת באמת רק מפרמטרים אובייקטיביים, במקרה הזה כמות הקלוריות שבאמת נכנסה לגוף. אבל במחקר נוסף שגם מדגים את העיקרון הזה, עד כמה מיינדסט, אמונות משפיעות לא רק על פעילות המוח, אלא באמת על הקשר של המוח עם שאר האיברים בגוף, ועל המשוב שמתקיים בינו לבין שאר האיברים בגוף. במחקר הזה הזמינו כ-180 חדרניות מכל מיני מקומות, מכ-70 מלונות בארצות הברית, וכינסו אותם באותו אולם, ומה שעשו, חילקו אותם לשתי קבוצות. בקבוצת הביקורת, מה שעשו, זה כמובן שאלו אותן עד כמה הן בכושר, כדי לראות האם הם תופסים את העבודה שלהם כעבודה שבאמת משפיעה על משקל, על שריפת שומנים וכולי, כי הרי חדרניות עוסקות בעבודה פיזית. הן עומדות כל היום, הן מזיזות דברים, הן מפעילות שרירים, הן מפעילות כוח כמובן.
כן.
וראו שהן לא תופסות את העבודה שלהם ככושר, כמה שנקרא אימון, כי הם ענו בשלילה. שהם לא בכושר והם לא עושות ספורט. ואז מדדו להם את המשקל, זה לחץ דם, זה BMI ואחוז שומנים בגוף וכולי וכולי ודופק. ואת הקבוצה השנייה גם שאלו את אותו שאלה, וגם ראו שהן לא תופסות את עצמן כנשים שעושות כושר, שנמצאות בכושר טוב, וגם לקחו להם את כל המדדים הללו. אבל לקבוצה השנייה, לקבוצת הניסוי, נתנו הרצאה מאלפת, מאוטוריטה שמאוד מאוד מבינה בספורט ותזונה, והסבירו להם שהעבודה שהן מבצעות, מאוד מאוד עוזרת למסת השריר שלהם, לשריפת שומנים, מאוד עוזרת להסיר תאי שומן בגוף וכולי וכולי, מורידה לחץ דם. לאחר כשישה שבועות חזרו ובדקו את כל הפרמטרים הללו בקרב שתי הקבוצות. ודודו, זה פשוט לא יאומן לגלות
די,
מה
נו.
גילו.
וואו.
בקבוצת הניסוי שקיבלה הרצאה מאוטוריטה לגבי עד כמה באמת העבודה שלהם תורמת לכושר ולשריפת שומנים, גילו ירידה של כ-2.5 קילו. כמובן שחשוב לציין שבכל התקופה הזאת, כחודש וחצי, ידעו ושמרו על שתי הקבוצות כדי לראות שהם לא התחילו במקרה גם ללכת לחדר כושר או שינו את התזונה שלהם, נכנסו לאיזושהי דיאטה כמובן שעלולה להשפיע, אז מאוד מאוד שמרו על המשתנים האלה כקבועים, אף אחד לא עשה שם דיאטה, אף אחד לא הלך גם לכושר, זה גם לרוב נשים שהם די קשות יום ואין להם בכלל זמן לדברים האלה. אז גילו א' שהם ירדו בכ-2.5 קילו פלוס או מינוס בקרב הקבוצה שקיבלה הרצאה. לחץ הדם שלהם ירד, בדיקת אחוז השומן בגוף השתנתה כלפי מטה, ובצורה מובהקת מבחינה סטטיסטית, לעומת קבוצת הביקורת, שמהם נלקחו רק מדדי גוף. זאת אומרת, הם לא נוצרה שום מניפולציה בקבוצת הביקורת, כדי לשנות להם את המיינדסט לגבי העבודה שלהם. וזה מחקר לדוגמה שמראה לנו, שאם אני אצור אצלך, אצלי, לא משנה, אם יוצרים אצלנו מיינדסט, אם גורמים לנו לשנות אמונות או ציפיות לגבי איזושהי תופעה בתוך החיים שלנו, הדבר הזה לא רק משפיע על התפקוד שלנו, על האופן שבו אנחנו תופסים את אותו דבר, זה ממש משפיע על הפעילות הגופנית שלנו ואפילו על המשקל.
זאת אומרת שההמלצה היא לאכול זבל, אבל להאמין שזה בריא ואז הכל יהיה בסדר? זה אחת.
אני מקווה שאף... אף תזונאי כרגע לא שומע אותך, ושום, וגם לא רופאים אנדוקרינולוגים
תשמע,
שמתעסקים בסוכרת למשל.
רגע של רצינות, דוקטור קרן בן יצחק, אז זה אומר כן. שאולי אני חותך לאיזשהו כיוון, אבל כשאנשים מתפללים ומאמינים שמישהו שומר עליהם ויהיה בסדר, אולי זה מייצר מיינדסט שבאמת בסדר.
אני בהחלט חושבת שהנושא של, קודם כל צריך להבין שאכן זה כך, שמיינדסט משנה ממש תודעה, ואני כן חושבת שהנושא של מסוגלות עצמית, או האמונה בעצמי, דימוי עצמי גבוה, ביטחון עצמי, אין ספק שזה מתכון ממש לחיים בריאים, לא רק מבחינה מנטלית ורגשית כמובן, אלא ממש גם מבחינה פיזיולוגית.
טוב, אנחנו מודים לך כמובן על הדברים האלה, דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה, דודו.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, של תוכנית סיכום השבוע שלנו, והנה מתפרץ לאולפן הרדיו שלנו, האישה מהליווד, האיש שלנו בהליווד, איש
כן.
הזוהר, הגלם והזוהר, אין לי עוד מטאפורה או ביטוי, יונתן גטלי שעבר ג'טלי שעבר ג'
והסקסס.
שעבר ג' והסקסס, והמאני, והפשן.
כן, אני הסתנברתי לגמרי, אבל כן, אני כבר לא
רואה. אבל אנחנו ביום חמישי, ואנחנו מחפשים מה לעשות בסוף השבוע הזה. הנה.
או.
אוקיי. לא נתחיל מההתחלה, אז רק נשמע את זה, ואנחנו נבקש מהמאזינים לקחת תוכנות עריכה, לבודד את האנדר הזה, ולשתול בכניסה של יונתן גטלי שעבר ג'טלי שעבר ג' שהגיע מהליווד במסוק אגב. יונתן, האם יש מה לעשות בסוף השבוע הזה בישראל, או שאתה בז לנו הפרובינציאלים?
הוא הולך לספר לנו מה יש לעשות בהוליווד כנראה.
כן, תשמע, אבל זה דברים שאנחנו הבאנו אליכם, מהוליווד.
ברור. התנסות.
אני רוצה להמליץ למאזיננו ולך, דודו ארז, אמרתי את זה במילאל, להגיע ולצפות בסרט כליל, לא, אתה יודע, לא, זה לא לאנשים גבוהי מצח, אוקיי?
אוקיי, בעיני עצמם, כמובן, כן.
סרט שנקרא באהבה סיימון. עכשיו, זה סרט קצת לילדים, זה סרט קצת נוער, אבל זה סרט מאוד מיוחד, והוא במידה מסוימת קצת פורץ דרך. מכיוון שהוא עוסק בנער בן 17 מתבגר שיוצא מהארון, ותהליך היציאה מהארון. עכשיו, מה מעניין בסרט הזה? כי סרטים על יציאה מהארון ראינו הרבה. וגם הרבה סרטים עם גלם וקיץ' וזה גם זה ראינו, ויש את זה במנות קדושות בסרט הזה. אלא שהנוסחה ההוליוודית הזאת של הנוצץ, של הקיץ', של ההפי אנד, לוקחת סיפור שעד היום לא ראינו אותו בסרטים כאלה, לוקחת סיפור יציאה מהארון, שבדרך כלל סיפור יציאה מהארון מלווה בהרבה מאוד אפלה ודארקנס ואינטריגות, ותמיד ההומו בסוף יוצא בודד, ותמיד זה סרטים של עמוס גוטמן כזה, וגם בארצות הברית הסרטים עם אנשים שיוצאים מהארון או הומואים בדרך כלל, זה תמיד קשור באיזה ניואנסים מיניים מדי, וזה תמיד כזה נורא פרוורטי, ויש בזה משהו בעלילה עקום.
אוקיי, okay, מעניין.
ובסרט הזה, בפעם הראשונה, זה מה שאני רואה לפחות, זה סרט פן, פן, פן וכיפי. על תהליך יציאה מהארון.
פשוט משתמש בזה כטוויסט עלילתי, לגיטימי.
לגמרי. Okay. המוזיקה היא שמחה, האווירה מחויכת, נכון שעדיין הגי שיוצא מהארון הוא לא מקובל, אבל הוא הופך להיות מקובל וכולם שמחים. זאת אומרת,
אבל יש קשיים, כן? מראים את הקשיים.
בטח יש קשיים, חייבים.
אין סרט, נכון. עם כל הפן חשבתי כבר שהם העלימו גם את החלקים הקשים.
אז בניגוד לדמויות הקוויריות שתמיד היו מוצגות בשולי העלילה, כאן הוא במרכז העלילה, ויש הפי אנד, והוא יוצא הדמות שכולם מראים לה. זה מאוד מעניין די. לצפות בזה.
אז שוב, איך
שזה,
קוראים לה?
זה נקרא באהבה סיימון.
די.
פשוט הנוסחה ההוליוודית מתגייסת לטובת דבר שהיה בזמנו בשולי הבידור של, של הוליווד.
איזה כיף.
אז זה דבר אחד מעניין. וכדי בכל זאת להיות מקומי ולרדת אל העם...
דינוזאורים!
אז השבוע מציינים את יום מותו של מאיר אריאל שהלך מאיתנו לפני 19 שנים.
לדעתי אתה עשית אתמול תוכנית מצוינת על מאיר אריאל, נכון?
כן, תודה רבה, זה נקרא כן גיבור תרבות, פודקאסט שאפשר זה, אבל לא על זה רציתי להמליץ.
מה משנה, אנחנו נמליץ בדיעבד על התוכנית שהפכה להיות פודקאסט, נכון?
כן, זה פודקאסט שאפשר להזין לו בכאן אודי, באפליקציה שלנו.
כן, הוא כתב נפלא, מיותר לציין שהוא באמת אחד האומנים המשמעותיים.
ואיש מלא סתירות וניגודים, אדם שנע בין אופוריה לבין דיכאון.
אבל כתב טוב.
כן, כן, לא.
ושר טוב.
חלק מהעניין, בין המראה, דרך דמעה שקופה ועד התרסקות.
זה קצת הסיפור של גיל מרקוביץ'.
זה אומר שאני גם הולכת למות די צעירה.
אז מה שאני רוצה להמליץ זה צפייה חינמית. זה אומר לא בתשלום. מסע הבחירות של מאיר אריאל, זה סרט דוקומנטרי שנעשה בשנת 1988 לקראת הבחירות, והוא נמצא פתוח בחינם ביוטיוב, וכדאי לצפות, כי זה מאיר אריאל, האיש עם המילים הגבוהות והמיוחדות, מגיע לירוחם,
הוא
מנהל מסע בחירות ומופיע מול קהל שאין שום סיכוי בעולם שהיה מגיע להופעה של מאיר אריאל, וגם הם קוראים לו מאיר עזריאלי וכל מיני דברים כאלה, מאפקים את השם שלו.
אז ביוטיוב.
מאוד מאוד מעניין, כן, ביוטיוב, כן, להכיר קצת את מאיר אריאל לתופעה.
טוב, זה אנחנו כמובן...
אנחנו נצפה, דודו, אני אצלך מחר.
לא צריך להגיע, נעשה את זה מבעד לדלת. טוב, אנחנו רוצים להודות כמובן ליונתן גת, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'ו, שחוזר להליווד בסוף השבוע הזה.
אלה שמפיין.
מה באמת ביומן, באג'נדה?
תראה, ב-8 בבוקר יש לנו שמפיין, ב-10 יש לנו קוויאר, ב-12 יש לנו סקסס, ו-4 מאני.
ומקיעים ב-4 את כל ה... כל הקוויאר והאלכוהול והגועל הזה. אוקיי, טוב, אנחנו מודים למי שעמל על התוכנית, ראשית העורך והמפיק הוא רז חסון, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה גם ליגאל שפירה שליווה אותנו. נזכיר לכם להוריד את היישומון החינמי כאן עוד, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל התכנים, ועוד כולל התוכנית גיבור תרבות, על מאיר אריאל של יונתן גדלי שעבר ג'אט, שהגיש, אנחנו נודה כמובן באופן רשמי לגברת גיל מרקובית, שמדי שבוע תסכם איתנו את השבוע כאן בשלושה שיודעים, וההנהון שלך הוא בעצם הסכמה שהיא מחייבת משפטית. שיהיה לך סוף שבוע נעים. אנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה. מי יודע מה ילד עולם המדע והידע. סוף שבוע נעים, שבת שלום ולהתראות.